הרבה? עברו?
חודש וחצי. שהפסקנו את לימודנו היקר והחשוב בספר שמות. אנחנו בפרשת כתיסה, ואנחנו נחזור קצת על כמה עניינים, ומי שהיה בשיעורים יודע, אבל ייתכן שכדאי קצת לחזור על פרשת כתיסה ויסודותיה. פרשת כתיסה היא כאמור שבירה של זוגיות הפרשיות. מה זאת אומרת? יש לרבינו הרב צבי יהודה שיטה כיצד מסודרות פרשיות התורה, וכלל גדול נקוט בידינו שכל נושא בתורה מופיע בזוגות של פרשיות. למשל, בריאת העולם, יש בשביל זה שתי פרשיות. בראשית, נוח. אברהם אבינו, שתי פרשיות. לך לך, וירה. יצחק אבינו, כן? אם אתה חושב שאני שומע משהו, אתה טועה. אם היינו לומדים פרשת נוח, היינו מסבירים למה. עכשיו, השאלה הייתה מה הקשר בין נוח לבריאת העולם. אברהם אבינו, לך לך וירא, יצחק אבינו וכו'. כלומר, תמיד יש זוגות של פרשיות לכל נושא שבתורה, ויש לזה משמעות עצמית, זה לא רק סדרנות. דבר שהוא כפול, זה סימן שיש לו חשיבות. כלומר, ראוי להתבוננות כפולה. מצד עצמו ומצד הופעתו. קוראים לזה בפילוסופיה, מהבחינה האובייקטיבית ומהבחינה הסובייקטיבית. זה שני צדדים. וכמו כן, גם, לכן כל נושא חשוב, לכן אמרו למשל גם במשנה, מנה של קודש כפול היה. כלומר, המנה, מטבע, שבו היו מונים במקדש, היה כפול בערכו מן המנה של חול. וכן, כל דבר חשוב הוא כפול. למשל, מזמור, שיר, ליום השבת. שיר כפול. יום השבת זה חשוב במיוחד, אז לכן זה גם מזמור וגם שיר. ומתוך כך אפשר גם לעמוד לפי על מהותם של הדברים, לפי המקומות שבהם התורה שוברת את הזוגיות הזאת. אז כך למשל בספר שמות, יש לנו שתי פרשיות על השיעבוד, או ניתן לומר ההכנה לגאולה, שמות וערה. אחר כך שתי פרשיות על יציאת מצרים בו בשלח, שתי פרשיות על מתן תורה יתרו משפטים, שתי פרשיות על בניין המשכן תרומה תצווה, שתי פרשיות על בניין המשכן והשלט השכינה בתוכו ויקהל פקודה. כשבין תרומה תצווה לויקהל פקודה יש לנו פרשה בודדת, פרשת כתיסה. כן, פרשת כתיסה היא ייחודית בזה, היא הראשונה בתורה ששוברת את מהלך הזוגיות הזה. זאת היא פרשת כתיסה, משום שהיא מתארת משבר. למשבר אין בן זוג. או מי שרווק יודע שמי שאין לו בן זוג הוא במשבר. כן, זה הולך ביחד. כן, פרשת כתיסה מתארת את החטא, היציאה מן הסדר. ובעצם מה שפרשת כתיסה בא לגלות זה איך היציאה מן הסדר, גם לה יש סדר משלה. וגם רק רוצה לציין אולי כקושיה שיכולה לצוץ, החלוקה של הפרשיות איננה החלוקה היחידה שיש. ישנן שתי מסורות לגבי חלוקת הפרשיות בישראל לפי קריאת התורה בשבתות. כן? אנחנו היום מחלקים לפי החלוקה הבבלית, שהייתה מסיימת את קריאת התורה בבית הכנסת תוך שנה אחת. כלומר, מתחילים מבראשית ומסיימים בפרשת זאת הברכה בשמחת תורה כל שנה. ואילו החלוקה הארץ ישראלית הייתה בנויה על מחזור של 3.5 שנים, כך שכל שמיטה התורה הייתה נקראת פעמיים. היום בטלה החלוקה הזאת, עדיין יש עדות לה בימי הרמב״ם, כנראה שעם הכיבוש הצלבני של הארץ זה נגמר. זאת אומרת שהחלוקה שאנחנו משתמשים בה היא חלוקה בבלית, אבל זה לא משנה, יש פה השגחה בדברים האלה. זה שעם ישראל מחליט לחלק את הפרשיות באופן הזה, יש לזה בוודאי משמעות, כי כל המון ככל שדי. כן. ראיתי מקור לזה גם ברשי, במקום אחד במסכת שבת, רשי מדבר על פרשת אברהם ופרשת יצחק. אז פרשת אברהם זה לך לך וירא. אז ייתכן גם שרשי חילק כך, אבל חוץ מזה לא מצאתי מקור אחר. מסכת שבת. אם כן, פרשת כי תישא מתארת את החץ. עכשיו, החץ, אפשר לתפוס את זה בשני אופנים. לומר שחץ זה פקשוש בלעז. זאת אומרת, לא היה צפוי, אבל מה אפשר לעשות? היה חץ. הווה נתמודד עם העובדה הזאת ונתקן. היה אפשר שגם לא יהיה החץ, ואז לא היינו זקוקים להתמודדות הזאת. עכשיו, אם נסתכל ברש"י בפרשת משפטים, אנחנו רואים דבר מאוד יפה. לא, סליחה, לפני כן בפרשת כי תישא, תסתכלו ב... בפרק למד ג' פסוק א', וידבר השם אל משה, לך עלה מזה, אתה והעם, אשר העלית מארץ מצרים, אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה. כלומר, הפסוק הזה נאמר, אחרי שחטא העגל נסלח. רגע. חטא העגל נסלח, ואז הקדוש ברוך הוא מצווה על משה, טוב, אז תלכו מהר סיני, לכיוון ארץ ישראל, נשבעתי. ושלחתי לפניך המלאך, וגירשתי את הכנעני האמורי והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג, אני שולח מלאך, ולא את עצמי. כן, אומר הקדוש ברוך הוא, כי לא העלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה, פן אכלך בדרך. זאת אומרת, הייתי מעדיף להשרות את שכינתי בתוך אחר, אבל אתם עם כשעורף, לכן לא כדאי בכלל שאני אהיה בקשר איתכם. אמנם נשבעתי לאבותיכם לתת לכם את הארץ, אז מה שנשבעתי אני מקיים. אבל יש פה נזיפה, כן? נזיפה בעם ישראל, בעצם זה עם עזוב. וישמע העם את הדבר הרע הזה והתאבלו, ולא שתו איש עדיו עליו, ויאמר השם אל משה, אמור אל בן ישראל, אתם עם קשי עורף, רגע אחד אעלה בקרבך וחיליתיך, ואתה הורד עדיך מעליך וידע מה אעשה לך, וכו'. בקיצור, מצב על הפנים. למה? הקדוש ברוך הוא אמר, אני שולח מלאך. המשך הדברים בפרק למד ג' פסוק י' ב', ויאמר משה אל השם, ראה, אתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא דעתני את אשר תשלח עמי. אתה אומר לי, אתה שולח איתי מלאך, אני יודע מי זה בכלל. זה מנטיון כזה, כן? לא מכיר אותו. ואתה אמרת, ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. ואתה אם נמצאת חן בעיניך, עוד יעיני דרכיך. וכו'. פסוק תדבר, ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. זאת אומרת, אם אין פניך הולכים, אם אתה לא בא בעצמך, אתה שולח מלאך, אנחנו נשארים בהר סיני. לא הולכים לארץ ישראל, אל תעלנו מזה. ובמה יוודא איפה? כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך, הלא בלכתך עמנו. ונפלינו אני ועמך, מכל העם שאפני אדמה. בקיצור, בסוף הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, מבטר, אני בא איתכם. ובפרק למד דלת, פסוק יוד א', שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני. כלומר, לא מלאך, אלא אני בעצמי. כלומר, רואים ששילוח מלאך מאוד לא מוצא חן בעיני משה. לעומת זה, אם תסתכלו בפרשת משפטים, נאמר בפרק כף ג' פסוק כף ג' פסוק כף, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי, ישמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו, כי לא יישא לפשעכם, כי שמי בקרבו. פסוק כף ג' כי ילך מלאכי לפניך, והביא אחי לאמורי והחיתי והפריזי והכנעני החיבי והיבוסי והחתי. קיצור, בפרשת משפטים, לפני החטא, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני שולח מלאך, ואנחנו לא רואים התקוממות של משה נגד זה.
למה אחרי החטא כאילו היה לו התקוממות?
כן, זה השאלה. אם מלאך זה רע, אז זה רע לפני החטא. אם זה לא רע לפני החטא, אז גם אחרי החטא זה טוב. מה הבעל הגן הזה? אז הרמב"ן רצה לחלק שזה לא אותו סוג מלאך. משה אומר, לא הודעת לי את אשר יש לך עמי. לפני כן אמרת לי איזה מלאך אתה שולח. המלאך הוא מצא חן בעיניי, אבל המלאך שאתה מציע עכשיו זה בטח איזה ממקף חדש, הוא לא מבין כלום. זה, בקיצור, לא רוצה אותו. כן? אבל זה קצת קשה, הסגנון של התורה לא מורה על זה. רואים שבהתחלה משה בעד, אחר כך משה נגד. אז תראו מה שאומר רש"י. רש"י בפרשת משפטים, פרק כף ג', פסוק כף. הנה אנוכי שולח מלאך. כאן נתבצרו שעתידים לחתו, ושכינה אומרת להם כי לא העלה בקרבך. כלומר, לפני החטא, מתוכנן, כמו שהוא אומר למשה, בדרך אגב, רציתי לספר לך שהעם יחטא, ולכן אני אשלח מלאך. אבל מכיוון שעוד לא חטאו העם, משה אומר, טוב, בסדר, נגיע לגשר, נעבור אותו. כן? אז כאן הפירוש של רש"י. ככה רש"י הביא. כן, זה משהו, נתבצרו, רש"י אומר, שחור על גבי צהוב, באותיות רש"י, כתוב, נתבצרו שעתידין לחתו. נכון? לא יכול לפרש אחרת את רש"י. כן? רש"י, כן, אומר, נתבצרו שעתידין לחתו. כן, בבקשה. אתה אומר שכבר עכשיו משה לא מוצא חן בעיניו, רק אין לו כוח להתנגד. אז רק איך אתה אומר, כן? אתה צריך להביא הוכחה לזה. תביא הוכחה. מתי הקדוש ברוך הוא מצא חן בעיניי? הוא אמר לו את זה הרבה לפני כן. לא נשמע טוב. אותי לא שכנעת. כן. אולי פה מישהו בקהל משתכן, לא יודע. כן, מה אתה? אז אתה אומר, כמו הרמב"ן, אתה אומר שמי בקרבו זה מראה שזה מלאך מסוג יותר טוב, כן? שמי בקרבו, אומרים המקובלים, מדובר על המלאך מטטרון, שגמטריה של שמו זה שדי. בקיצור, זה מישהו, זה לא מלאך רגיל, זה סופר מלאך. כן? זה הרמב"ן, זה לא רש"י. כן, מה אתה אומר? זה כמו פנאי, כן, ככה יסביר, כן. מלאך פניו הוא שיעם, יש ביטוי כזה. מלאך פניו הוא שיעם, יש מלאך שהוא הפנים. כן. כן, אבל אתה אומר, האווירה היא אחרת. האווירה היא אחרת. זה יפה, אבל זה לא פירוש רש"י, אתה מסכים איתי? כן. עכשיו אנחנו ננסה לראות את הכתובים לפי איך שרש"י הבין אותם, כי יש פה עומק גדול בדברי רש"י. כן, רש"י אומר לך, נתבשרו שעתידין לחתו, סימן שלפי רש"י, החטא הוא חלק מן התוכנית. כלומר, מהתוכנית של מה? של השראת שכינה בישראל. כדי שתשרה שכינה, צריך שבמהלך ירידת השכינה אל העם, יעבור איזשהו משבר, משבר החטא, יתוקן ואז תשרה שכינה. שאם לא כן, זאת שכינה אידיאליסטית, אידיאלית נאמר, שכינה של מצבים אידיליים, כן? אידיליה. רק כשהמצב טוב, שכינה שורה. אז ממילא, לא ברור, אם נחתה, תסתלק שכינה. אנחנו רוצים ביטחון ששכינה תשרה בתוכנו בכל מצב שהוא. לכן החטא וההתמודדות איתו זה חלק מתהליך השראת השכינה ומתן תורה, ואנחנו נראה את זה גם אחר כך לפרטי פרטים. כן.
אני לא יודע לי דבר אחד, כאילו, אומר במצב אחד שבן אדם יעשה תשובה רק אחרי שהביאו לו את החטא, כאילו, אם נשליך את זה.
אדם חוזר בתשובה על חטא, אדם חוזר בתשובה על חטא רק אם היה חטא, נכון.
אבל את החטא יביאו לו ויעשה את החטא, כאילו משמיים יביאו לו...
כלומר לפי זה יסתדרו שיהיה חטא, כן. נכון. יש פה סתירה. נכון, ודאי. הרי זה לא מסתדר, נכון? כן, בבקשה. אבל ישראל שעמדו על הר סיני כבר תקנו את חטא אדם הראשון. תקנו. כן. הוא מסכים לבוא.
הוא מסכים
לבוא. נכון. נו, בסדר. שאלה, כשאנחנו נגיע לטקסט, אנחנו נלמד את זה.
אבל משה רבינו כשעלה למרום, מקבל את השאלה רק בלי. אומרים
שהוא ראה את
השוסרים מדוד, שאל כזה, בוא נכון, מה זה?
נו. נכון. אתה לא בדיוק באותו כיוון, אתה לא בכיוון הזה, אם כן שהחטא הוא הכרחי. הוא הכרחי, הוא חלק אינטגרלי של מתן תורה. לפי זה יוצא שזה לא חטא. אולי נראה את זה מבחינה פילוסופית, מה? באופן אחר, מה? כן. לפי זה זה תהליך הכרחי, ואז אי אפשר להגיד בכלל שזה חטא. כן? כל אחד והמהדורה שלו, כל אחד והמהדורה שלו. כן?
לא
יודע.
פעם אחת חטא גדול, אחרי זה עם חוזר בתשובה, רואים שיש השראת שכינה גם אחרי חטא.
גמרנו, מספיק, אתה לא צריך יותר, נכון?
עם יכול לתמוך
עליו. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. תגיד את זה לחוטי. כן, עכשיו. הייתי רוצה, כן, כן.
אני רוצה להבין משהו. ההתחלה הרי הייתה לא רק להביא את המציזי בארץ ישראל על העבוד. ההתחלה העבוד יש בה אותו מסר שאחר כך מפרש אותו בצורה אחרת, המלכת כהנים וגוי קדוש. הוא אומר, נתמכו בך, מה זה?
כן, כן.
זאת אומרת ששני הדברים הולכים יחד. גם ההכרה שעם ישראל הוא נבחר, נבדה. אבל יחד עם זה, עם ישראל הוא גם בשר ודם, הוא יחטא. לכן השילוב של שני הדברים האלה הוא יש בו מסר לעתיד. אני כן אהיה בקרבך, אבל אתה תשלם את המחיר.
כן, ודאי. אמת, מקובל.
וזה אולי מה שמפרשת בדברת של רשי.
כן, אבל נתבשרו, זאת אומרת, פה מדובר, על חטא העגל מדובר כאן, נכון?
לא,
לא. אבל שכינה אומרת, כי לא האלה בקרבך. תראה את רשי שם, נכון? מתי שכינה אומרת לא האלה בקרבך? אחרי חטא העגל. זה ברור שמה שאתה אומר כאן זה אב טיפוס לכל מה שעתיד לקרות בהיסטוריה. אבל מצד הפסוקים עצמם, על מה מדובר, לפי רשי, מדובר על הפסוקים האלה של חטא העגל.
ברור, שלנו זאת הייתה סטייה.
לא, לפי זה זה לא סטייה, לפי זה זה חלק מהתוכנית. חטא העגל מתוכנן. כן. כן. אז רבה, התסריט כולל את החטא. כן, נכון. כן, בבקשה.
למה לא נגיד שלעם יש
בחירה? כן.
וצד השם יראה, כלומר,
אז לפי זה אין בחירה. כלומר, אתה בעצם שואל את השאלה הקלאסית של הידיעה והבחירה. זאת אומרת, בדיוק לזה אני חתרתי. אם אנחנו שמים לב, כן? לשאלת הידיעה והבחירה, כפי שהרמב״ם פתר אותה. אתם זוכרים את הפתרון שנותן הרמב״ם לשאלת הידיעה והבחירה? קודם כל, מהי השאלה בכלל? בשמונה פרקים, בסוף פרק שמיני, בעזרת השם עוד נגיע לשם, שם הרמב״ם שואל שאלה שכל תיכוניסט שואל אותה. אם אני יודע, אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שאעשה, הרי אין לי ברירה אלא לעשות את מה שהשם יודע מראש. אם כן, איפה הבחירה החופשית שלי? זה שאלת רבי עקיבא, הכל צפוי והרשות נתונה, נכון? שאלה מפורסמת. עכשיו, מה ענה על זה הרמב״ם? על זה דיברו הרבה, אבל הרמב״ם עונה על זה דבר פשוט. הוא אומר, השאלה איננה שאלה, לא שאין תשובה, אלא שאין פה שאלה. משום שהמושג ידיעת הבורא הוא מושג נעלה מדי מכדי שתבין בכלל מה אתה מדבר, ולכן אתה לא יכול לשאול על זה שאלות. בסדר? אני מקצר את דברי הרמב״ם. בסדר? ולכן אומר הרמב״ם, אין פה סתירה כי אין פה שאלה. כן, מה אתה אומר?
זה רק פשיטה, אבל זה לא שאלה שאנחנו בעצם כמו כפייה, שאין דברים שאין להם בחירה חופשית.
אבל יש דברים שיש לנו בחירה חופשית.
לכן הכל דבר מוגבל, אם נגיד. יש דברים שאדם לא יכול
להגיד. אנחנו לא מדברים על הדברים שאין לנו בהם בחירה חופשית. אנחנו מדברים על הדברים שיש לנו בהם בחירה חופשית. האם הקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שנבחר או לא? תשובה היא, הוא יודע. אז איך זה לא סותר מבחינה לוגית את הבחירה החופשית? זאת השאלה הקלאסית של הידיעה והבחירה. על זה ענה הרמב״ם, זאת אפילו לא שאלה, כי אחד ממרכיבי הקושייה איננו ברור. המרכיב אומר אני בוחר, ברור. המרכיב אומר השם יודע, איננו ברור, כי אני לא יודע מה זה השם יודע. כן. לא, זה נושא אחר. אנחנו מדברים על הפרט. נכון, הרמב"ם אומר שלכלל אין בחירה, לפרט יש. אני מדבר עכשיו על הפרט. הפרט יש לו בחירה. אז האם הקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שהפרט יבחר או לא? כן, אני פשוט מצמצם את זה לתחום שבו הבחירה החופשית שלנו כן פועלת. אוקיי? עכשיו, השאלה היא, מה אתה רוצה? אני מבקש שתיתנו לי להתקדם ברעיון, בסדר? תשאלו רק שאלה שמקדמת. אם זה עוד איזה שאלה צדדית, שאלה איננה קשורה לנושא, בבקשה לא לשאול. כן, עכשיו, אם כן, הרבה אומר לך, הידיעה של הבורא זה אמת, כדוד הוא יודע, אבל אתה לא יודע איך הוא יודע, וזה גם אמת שאתה בוחר, זה אתה כן יודע איך אתה בוחר. עכשיו, אומר רבי צדוק מלובלין, שבזכות פירושו של הרמב״ם זכינו להבנה כפולה בתורה. הרי הרמב״ם פטר אותי מלתת פתרון לשאלה, נכון? מסקנה, אני עכשיו יכול לקרוא את כל התורה כולה מתוך הנחה שיש בחירה חופשית. אבל כשאני קורא את התורה באופן הזה, לא רק את התורה, את המציאות בכלל, אבל נגיד, אני קורא את התורה מתוך הנחה שיש בחירה חופשית, באותו זמן אסור לי לשאול את שאלת הידיעה של הבורא. עכשיו אני יכול לקרוא את כל התורה כולה, פעם שנייה, מתוך הנחה שיש ידיעה מראש, ואז בזמן שאני קורא את התורה באופן הזה, לא אשאל את שאלת הבחירה. מה הרווחתי? שתי קריאות של התורה. דוגמה, לפי קריאה א', הקדוש ברוך הוא ציווה בתורתו, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, לא תשתחווה ולהם ולא תעובדם. והקדוש ברוך הוא אמר, את כל זה אני נותן בלוחות, מתנה, לכבוד זה שאני משרה שכינתי בתוככם. ואני מבקש לא לעבור על מה שכתבתי בלוחות, ומצפה מכם שלא תעברו. עם ישראל, מיד אחרי ששמע את זה, הזדרז לעשות עגל זהב ולהשתחוות לו. משה רבנו ירד מן ההר עם הלוחות, זה מאוד הרגיז אותו, שבר את הלוחות, ואז העם ביקש סליחה. והקדוש ברוך הוא סלח ונתן לוחות שניים. בתפיסה הזאת הלוחות השניים הם בדיעבד, כיוון שהיה ביכולתם של בני ישראל שלא לעשות את העגל, הם עשו את זה בבחירתם החופשית, אף על פי כן חטאו. טוב, בסדר, מכל מיני סיבות בסוף ניתנים הלוחות השניים, לוחות שניים בדיעבד. עד כאן סיפור א'. מכאן ואילך גרסה ב', הקדוש ברוך הוא רצה לתת את הלוחות השניים. זה מה שהוא רצה לתת. אבל אי אפשר לתת לוחות שניים אם אין קודם כל שבירה של הלוחות הראשונים. ואין שבירה של הלוחות הראשונים בלי חטא. ואין חטא אלא אם כן היה בהתחלה לוחות ראשונים. אז לא הייתה ברירה. הקדוש ברוך הוא, כדי שיהיו לוחות שניים, נתן לוחות ראשונים וציפה שיחתאו כדי שזה יישבר וינתנו הלוחות השניים. בתפיסה הזאת כותרת הסיפור תהיה לוחות שניים לכתחילה. עכשיו, מה גרם להבדל בסיפור? זה, אם הסתכלנו מההתחלה לסוף או מהסוף להתחלה. מוסרת. אין? אם אתה מגלגל את הסליל מהסוף להתחלה, אז אתה רואה את הסיפור על פי הידיעה. אם אתה מגלגל אותו מההתחלה לסוף, אתה רואה אותו לפי הבחירה. כן. מה?
לוחות שניים, אני מדבר עכשיו לוחות ראשונים, אבל אני לא חייב חטא. כל אחד נפלו בים.
לא שוברים לוחות ראשונים בלי חטא.
אבל אני לא שובר. יש כאן משהו חינוכי, יש כאן מסר, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך להעביר אותם את שני המסלולים האלה.
לא, לפי זה אין בכלל.
היינו יודעים שיש כוונה שהיינו מסוגלים באיזושהי ספירה מסוימת להיות ברמה של הלוחות הראשונים. אבל לא עמדנו.
זה לפי הבחירה. זה לפי הסיפור של הבחירה. הבחירה הרבה יותר פדגוגית. כן? הבחירה מטילה עליך אחריות. יכולת לבחור אחרת, ובחרת רע. אז תצלם על זה את המחיר. אם עמדת במבחן, מגיע לך שכר. זה פדגוגי מוסרי יפה מאוד.
לכן התורה צריכה לספר לנו את שני הסיפורים.
השאלה היא מה אנחנו מרוויחים מהסיפור השני, מהסיפור של הידיעה מראש.
זה לא מסוכן.
מבחן כל הראייה שהכל ידוע מראש והכל סגור.
אז זה מסוכן מאוד, מבחינה, אמרתי, מבחינה פדגוגית ומוסרית, הסיפור, הליבה, הבחירה, הרבה יותר נחמד והרבה יותר נעים, נכון? כן.
זה לא יריב שזה כל כך, שזה או ככה או ככה.
למה?
למה, כל המהלך ההיסטוריה מעוברת בחפיפה של בחירה, של...
את אומרת, יש קצת בחירה, קצת ידיעה. כן. בסדר, אז אתה לא פותר את הבעיה. כי אם אני שואל אותך על הקצת בחירה שלך, כשאתה אומר קצת בחירה, הקדוש ברוך הוא יודע מה אתה תבחר בקצת בחירה הזה או לא? יודע, אז זה סותר, יש פה סתירה בין הידיעה לבחירה.
כן, טוב, זה ביקור שכלי, אבל יש פה שיותר בין המצאה של
הדמות, לבין האופן
המעשה של
החיים. למה? לא מבין אותך. תמיד אתה יכול להגיד, ריבונו של עולם יודע מראש את הכל, הכל ממש, או אני בוחר את הכל, הכל ממש. זה הכל, מה אתה מסבך את העניין?
אבל אני לא יודע מה שהוא יודע, זה לא
משהו. ריבונו שלו היא לא. אבל הוא יודע מה שהוא יודע. אז הוא יודע, בסדר. עכשיו בתורה הוא מספר לך שהוא ידע. עכשיו מה זה אכפת לנו? כן? הרי הסיפור הראשון, כמו שאמר ידיענו, נשיא בן אהרון, זה נכון. זה אנחנו מבינים למה התורה מספרת לנו את הסיפור של הבחירה. יכולת למנוע, בכל זאת חטאת, אתה חוטף. בשביל מה לקרוא את התורה גם בכיוון השני? כלומר, למה לקרוא את התורה מתוך ההנחה שקדוש ברוך הוא יודע מראש? אומר הרב קוק, לא, זאת לא הייתה שאלה. אמנם אמרתי, השאלה היא, אבל יש מושג של שאלה רטורית, המאפשרת לי לענות תשובה אחר כך. לכן אין צורך להצביע כשאני שואל שאלה רטורית. בסדר? עכשיו, כן, בסדר, בסדר. עכשיו, אם כן אומר הרב קוק, באורות התשובה, שזה בא לפתור את שאלת התשובה. יש לנו כלל בתשובה, גדולה תשובה שמהפכת זדונות לזכויות. כי באמת השאלה שיכול החוטא לשאול את הקדוש ברוך הוא, תגיד הקדוש ברוך הוא, אלמלא שרצית שאחטא, לא הייתי חוטא. הרי מי נותן לי את הכוח, את החיים, את היכולת לחטוא, אם לא אתה? בכל רגע ורגע, אם הקדוש ברוך הוא מחיה אותך גם בשעת החטא,
הם לא רוצים שאת אדם יחטוף.
עובדה, הוא נותן לו כוח.
נותן לו די יותר הרע.
נכון. נכון, אבל יחד עם זה, בשעה שהוא בא לחטוא, ריבונו של עולם ממשיך להחיותו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שקין לא יהרוג את הבל, אין בעיה. ייטול מהבל, מקין, את הכוח להרוג. ועל זה אומר קין, השומר אחי, אנוכי. כן? אנוכי השם אלוהיך. כן? כלומר, לפי חז"ל, מי ששייר, בעצם קין יש לו קושיה שכלית על החטא. איך אתה יכול לייחס לי את החטא? כי הרי אתה עושה את הכל. יותר מזה, הביטוי גדול עווני מנצו שאומר קין, לפי חז"ל הוא שאלה של חוצפה. גדול עווני מנצו? הרי אתה נושא את כל העולם כולו, אתה לא יכול לסבול את החטא שלי? כן? קושיה. כן? גדול עבודי מנצור? תימה. ובאמת, הטענה היא טענה אמיתית. זה נכון. ריבונו של עולם עושה את הכל. אז למה אני חוטף? כי אני מזדהה עם זה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אתה יודע מה? אתה לא רוצה את המעשה, אתה רוצה שהוא יהיה שלי ולא שלך. תחדל מלהזדהות איתו, אני אקח את האחריות עליו. כלומר, תחזור בתשובה, תחזיר את המעשה הזה בתשובה אליי, ואז זה ייפול על הכתפיים שלי. ריבונו של עולם יתמודד עם זה. כן? בעצם ראינו את זה גם בספר בראשית. האם זה טוב שמכרו את יוסף? זה טוב או רע? זה רע. זה רע. עשו? לגנוב נפש? למכור? להתעמר בו? מה זה? חייבים מיטה על זה. זה חמור מאוד למכור את יוסף.
זה המחד של פרה.
מתוכנן? אז תיתן צלש לאחים על זה שמחו את יוסף. תן צלש לאחים.
לא, אבל זה היה כל מחובר.
אה, בסדר. עכשיו, האחים יודעים את זה או לא? הם יודעים את זה בסוף, נכון? מה אומר להם יוסף? אתם חשבתם עליי רע, אלוהים חשבה לטובה. זה מצוין, תודה רבה שמחרתם אותי, תודה רבה ששנאתם אותי, כי אם זה, כל זה לא היה קורה, אז כל העולם היה מת ברעב. אז זה מצוין מה שקרה. מתי הדבר הזה נגלה לאחים? אחרי שהם חוזרים בתשובה ממכירת יוסף. כל הזמן שהם מבסוטים מזה, אז זה תחת סבל הבחירה שלהם. ונגיד בתחום הראייה שלהם זה ברור שזה דבר רע. כל זמן שאדם מזדהה עם הרע, לא מגלים לו את ההשגחה שיש בחטא שלו. ולכן הוא גם נהנש עליו. כי הוא נמדד לפי יכולת התפיסה שלו. כשהם אומרים, אשמים אנחנו, הלכינו אשר ראינו צרת נפשו, כשיהודה מוכן למסור את נפשו כדי להציל את אחיו. במקום... כן? דווקא כשיהודה מוכן למסור את נפשו כדי להציל את אחיו, אז יוסף אומר להם, אני יוסף אחיכם. זאת אומרת, כשהם חוזרים בתשובה שלמה על מה שהם עשו ליוסף, אומר להם יוסף, טוב, אז אתם כבר לא מזדהים עם המחירה, נכון? אז עכשיו אני אגלה לכם סוד, זה טוב מאוד שמחרתם. זאת אומרת, מה שמתברר, לפני התשובה, האדם נתון תחת עול הבחירה, ומרגע התשובה ואילך, הוא מהפך את המבט, ורואה איך שהחטא היה מתוכנן, לפי הידיעה.
בתנאי ש...
זאת אומרת, התשובה השלמה היא מהמעבר מן הבחירה לידיעה.
אבל הוא עדיין נשאר בבחירה.
לא, זהו. לגבי אותו מעבר.
מסור את נפשו כדי להציל את אחיו, אז יוסף אומר להם, אני יוסף אחיכם. זאת אומרת, כשחוזרים בתשובה שלמה על מה שהם עשו ליוסף, אומר להם יוסף, טוב, אז אתם כבר לא מזדהים עם המחירה, נכון? אז עכשיו אני אגלה לכם סוד. זה טוב מאוד שמחרתם. זאת אומרת, מה שמתברר, לפני התשובה, האדם נתון תחת עול הבחירה, ומרגע התשובה ואלה, הוא מאפס את המבט, ורואה איך שהחטא היה מתוכנן, לפי הידיעה. בתנאי ש... זאת אומרת, התשובה השלמה, היא מהמעבר, מן הבחירה לידיעה.
אבל הוא עדיין
נשאר בבחירה. לא, לא. לגבי אותו מעשה לו. כן, גם לכן, אבל לגבי אותו מעשה, מתברר רטרואקטיבית שאין לו חטא. אז זה נאמר בספר ישעיהו. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. מה זה שנים? אדום, כן? תולעת שנים. ההמשך זה, אם יעדימו כתולע, כתמר יהיו. כן, יהיו חטאיכם כשנים, שנים זה אדום. אומרים חז"ל במסכת ראש השנה, מה זה חטאיכם כשנים? כשנים האלה, כלומר שנה של 365 יום, המסודרות בששת ימי בראשית, בכל זאת קשה לגלבים. זאת אומרת, אם החטאים שלכם יהיו כל כך רבים שהם יכולים למלא את כל הזמן מבריאת העולם ועד עכשיו, אם תחזרו בתשובה, בכל זאת קשה לגלבים. מסביר רבי צדוק מלובלין, מה זה מסודרות, כשנים האלה המסודרות? אם אתה רואה את החטא לבדו, הוא נורא והיום. אם אתה רואה את ההשתלבות שלו במהלך ההיסטורי הכולל, קשה לגלבין. אבל מי מאפשר לך להגיע למבט הזה, הרואה את ערכו של החטא במהלך הכולל? דווקא התנתקות הרצון שלך, ניתוק הרצון שלך מן החטא. כשאתה חוזר בתשובה ממנו, אז הוא הופך להיות תחת אחריותו של הבורא. מובן? כן. אם אתה מחובר רגשית אל החטא, כלומר יש לך אהבה לחטא, אז זה נחשב, זכויות הופכים, נזדונות הופכים לשגגות. לא, ודאי שלא, ודאי שלא. זה עדיין חטא ליום את
החטא.
אז זה חצי תשובה. נכון. מה? הוא?
הוא לא מוצר כמעט.
נכון, נכון. זה חצי חטא. חצי תשובה. כן. לא, לא, החטא הזה אנחנו נראה למה הם מוכרחים לחתול דווקא בחטא הזה, כן? אבל קודם כל, דעים, מוקד שיש פה פרשת כתיסה, בא לגלות איך שבעצם כל החטאים האלה, כולל חטא, במיוחד חטא העגל, הוא חלק אינטגרלי של מתן תורה ומתן הלוחות השניים, כן? עכשיו, אם נתבונן בדברים, הרי בלוחות השניים, מה היה כתוב בלוחות בכלל? מה היה על הלוחות? חרוב. אבל מה היה כתוב במכתב אלוהים? עשרת הדיברות, נכון? עכשיו, אם תסתכלו את פרשת כתיסה, פרשת משפטים,
פרשת משפטים, מיד אחרי מתן תורה, עשרת הדיברות, יש פרשה שלמה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. בסוף, בפרק כ"ג, פסוק י"ט, נאמר, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך. לא תבשל גדי וחלב עמו. את כל זה, זה סיום של שורה ארוכה מאוד של מצוות. מה זה המצוות האלה? זה הברית הנלווית לעשרת הדיברות. כן, תסתכלו רגע בפרשת יתרו בפרק י"ט, פסוק פסוק ה', פרק י"ט פסוק ה', ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי. הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו שני דברים, לשמוע בקולו ולשמור את בריתו. אז הוא צריך לתת, כן, שני דברים. הוא צריך לתת לנו את קולו, הוא צריך לתת לנו את בריתו. מתי הוא נתן את קולו? עשרת הדיברות. ומה זה בריתו? פרשת משפטים. בסדר? עכשיו תסתכלו בסוף פרשת משפטים, נאמר כך, בפרק כ"ד פסוק ג', ויבוא משה, פסוק ג', פרק כ"ד פסוק ג', ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. יספר להם שני דברים, את דברי השם ואת פרשת משפטים. ויען כל העם וכל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה, ויכתוב משה את כל דברי השם. אחר כך פסוק ז', ויקרא ספר הברית. זה פרשת משפטים. זאת אומרת, כל פעם שיש גילוי אלוהי, יש שני דברים, קולו ובריתו, עשרת הדיברות וחבילה של מצוות. עכשיו, בלוחות שניים, מה ניתן? תסתכלו בבקשה בפרשת כי תישא. פרשת כי תישא, פרק ל"ד, פסוק א', ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אז מה הוא נותן כאן? קולו או בריתו? אז זה קולו או בריתו? קולו, יפה, בסדר. עכשיו, אם כן, הוא נותן את הפסוק ד', ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר, ויעל להר סיני, ויקח בידו שני לוחות אבנים. בסדר, שמע דיון שלם, 13 מידות. פסוק י', ויאמר, הנה אנוכי כורת ברית. כלומר, אני כתבתי לך על הלוחות את הדברים אשר היו הלוחות הראשונים, חוץ מזה, הנה אנוכי כורת ברית, נגד כל עמך יעשה נגדות אשר נגדו בכל הארץ כל הגויים, ואז הוא נותן לו רשימה של מצוות, פסוק י"ד, שמור לך את כל אשר, את אשר אנוכי מצווך היום, אם נגורש מעניך את האמורי וכו' וכו'. ועוד פעם, מסיימים את כל הרשימה של המצוות במילים, בפרק ל"ד פסוק קבע, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך, לא תבשל גדי וחלב עמו. אם כן, יש פה פעמיים דיברות, פעמיים ברית. עכשיו, בפסוק כ"ז, ביטוי מאוד יפה, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה. איזה דברים? הברית השנייה. כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, ולא על פי הדברים הראשונים. אומרים חז"ל, מה זה כי על פי הדברים האלה? רש"י פה לא מביא את זה, בגמרא במסכת גיטין כתוב, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי ברית. כן, זה נראה רחוק מהפשט. מה זה כי על פי, אז זה תורה שבעל פה. והכוונה היא, הלוחות הראשונים הם השורש של כל התורה שבכתב. מי כתב את הלוחות הראשונים? קדוש ברוך הוא. מי עשה את הלוחות? קדוש ברוך הוא. הלוחות, לוחות אלוהים, מכתב, מכתב אלוהים, זה משהו עצום, כן? זה כמו בסיפורי אגדות, כן? משהו שבא מן העליונים. איך מתמודדים עם דבר שבא מן העליונים? אין שום דרך להתמודד. אם אתה מושלם, ייתכן שזה יישאר אצלך. אבל רוב הסיכויים שאתה לא תהיה מושלם. אם נעשה, מה אדם חוטא. אז אין פלא שלוחות ראשונים נשברים. מה שאין כן לוחות שניים, שנעשים בשיתוף פעולה. משה פוסל את הלוחות, והקדוש ברוך הוא כותב בהם. זה השורש של התורה שבעל פה. לכן הברית הנלווית אל הלוחות השניים, זה הברית שהיא שורש התורה שבעל פה. אם תשימו לב, המצוות של הברית השנייה הם פירוש של המצוות של הברית הראשונה, או לפעמים גם באים לסתור, כן? זאת אומרת שבברית הראשונה נאמרו הדברים באופן אידיאלי תיאורטי, בברית השנייה איך נעשה אותם הלכה למעשה. זאת אומרת שזה יחס בדיוק לתורה שבכלל לתורה שבעל פה. יוצא לפי זה שחטא העגל היה הכרחי כדי שתינתן התורה שבעל פה לישראל, ובלי תורה שבעל פה לא הייתה ברית בינינו. כן, מה אתה אומר?
הבחינה היא של השלמות של הלוחות הראשונים, זה אומר שזה היה טבוע
בנו. אז השאלה היא למה בכלל היו לוחות ראשונים? אם המטרה לתת לוחות שניים, אז שייתן ישר לוחות שניים.
נכון?
כדי לדעת מה האידאה. כלומר, אי אפשר לתת לאדם שיתוף פעולה עם הבורא אם אין לו אידאה לשאוף אליו. הדגל שהלוחות השניים לוקחים לעצמם זה הלוחות הראשונים. אבל חשוב לשבור את הלוחות הראשונים. שברי לוחות נמצאים בארץ. לכן רש"י בפירושו האחרון לתורה על המילים ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, אז היד החזקה שהוא שבר את הלוחות. צריך להיות חזק כדי לשבור את הלוחות. אומר רש"י שנאמר הלוחות הראשונים אשר שיברת יישר כוחך ששיברת. וזה מצוין, תודה רבה שהבנת שצריך לשבור את הלוחות. אבל זה היה נורא, כי אז לא הייתה ברית איתנו.
כלומר,
כן. אז לא היו בני אדם. אבל זה בדיוק לא המטרה של התורה. זאת אומרת, מטרת התורה שתהיה התגלות אלוהית דרך היותיהם של בני ישראל, דרך ההשתנות השכלית והמנטלית שלנו, וזה סימן שיש ברית באמת. אז זה כל ההבדל בין הצדוקים לפרושים. הצדוקים האמינו שהתורה היא דבר אילאי שלא יורד למטה, ולכן צריך לקחת כדגל של התנהגות את ההלכה כפי שהייתה בימי משה בדיוק. וכשהם ראו שהפרושים דורשים כל מיני דרשות לפסוקים, אמרו אתם רפורמים, אתם מתרחקים מן המשמעות המקורית של הכתוב. והפרושים אמרו, הפרושים זה אנחנו, כן? הפרושים אמרו אדרבה, כיוון שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, אז דרך הדרשות שלנו מופיע דברו. אז מה זה משנה אם אותו כתוב קיבל משמעות אחרת היום ממה שהייתה לו פעם? הרי רוח השם שורה על כלל האומה. מובן הנקודה הזאת. כן. אבל הם נשארו, לא נשברו הלוחות השניים.
לא, הם אמרו
לך, הלוחות השניים אסור לקרוא אותם בעל פה, נכון? או לא? מי אומר בעל פה? את הלוחות השניים? את הלוחות השניים? הוא שמע את הדיברות. העם שמע את הדיברות. בסדר, אז מה? אז זה לפני שזה נכתב בכלל.
מה עם הלוחות? הלוחות זה לא היום המחת
מאור שלו. את הלוחות. נו, אז מה? זה מתאים לשאלה. אתם שואלים אותי אלף שאלות שאני לא מבין.
אמרת שהוא שמע שלא נתנו להם דבר ממשי.
העם? לא, אמרתי שהעם שמע את הדיברות ולא ראה את הלוחות. בא משה, שבר את הלוחות. הוא אמר את הדיברות, הוא לא אמר אותה מפי הכתב, הוא אמר את זה מעצמו.
איך
הוא אמר? לפני. הוא אמר, אנוכי השם אלוהיך.
למה? ככה הוא רוצה, מה? אתה תגיד לו מה להגיד.
אז
אני רוצה
לבדוק את הראשונים,
זה אידאלי מדי.
ממש פיזיקה.
גם, גם זה. אז לכן זה מצוין לשבור. עכשיו, תשימו לב, זה מאוד שונה מכל אופני ההתגלות שמדובר עליהם במיתולוגיות הקדומות. במיתולוגיות הקדומות, תמיד העניין האלוהי מופיע כמושלם, והעניין האנושי כחסר. וכאן זה בדיוק הפוך. ריבונו של עולם מעוניין להתחבר אל החיסרון של האדם. אני קוראת ברית, אומר הקדוש ברוך הוא, עם מי שמסוגל לכם. לא קוראת ברית עם המושלמים. זה מעניין, הנקודה הזאת. זה תוצאה הכרחית של אמונת הייחוד, המונותאיזם. אם אתה מונותאיסט באמת, אז מלכותו בכל משלה. לכן מוכרח להיות שיהיה חיסרון בדרך ההתגלות. אז למה הוא כועס? כאילו. זה חלק למשחק. יעני, ישראל לא. נכון? באמת, זה כאילו. אז מה?
אני לא
רוצה להשאיר את החטא. לא,
כמו שעשה
שבתאי צבי. לא, ודאי. שבתאי צבי חשב את עצמו הקדוש ברוך הוא. לכן שבתאי צבי אומר, אבא נעשה חטאים לכתחילה. שוגה. חושב את עצמו אלוה. בסדר? אבל ריבונו של עולם, הוא כן מסתכל כך. יש ב... האמת היא שהשאלה הזאת נשאלה, אני הבאתי לכם את המדרש הזה, בפטירתו של משה רבנו. יש מדרש קדום, אני אקרא פטירתו של משה. אתם זוכרים? הבאתי את זה פעם, לא? לא? מדרש, נקרא, מדרש, תסתכלו על זה בדרך. יש כמה מקומות. כן, כן, אז יש מדרש פטירתו של משה. נכון, נכון, מדרש פטירתו של, נכון, יפה. מדרש יפה, חמוד, כזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלום לך משה, באתי לסלק אותך מן העולם הזה. משה בהר נבו, כן? כל הדיון הזה קורה בהר נבו. משה אומר, מה פתאום? לא מגיע לי. אומר, כן מגיע לך, אתה הקטע בסלע. אני הקטעתי בסלע? אבל אתה סידרת שאני הקטע בסלע. בקיצור, שם יש דיון שלהם, 15 טענות יש, לפי זיכרוני, שהקדוש ברוך הוא מביא כדי להוכיח למשה שהוא צריך למות, ומשה דוחה את כל הטענות אחת אחרי השני. בסוף הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כן, אבל אתה חרקת את המצרי, ואני לא שאלתי אותך, לא ביקשת ממני רשות. מה אתה הרגת את המצרי סתם ככה בלי לשאול אותי? אמר לו משה, אני הרגתי אחד, אתה הרגת את כולם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל כן, אבל אני בידי לאחיותם, אתה אין בידך לאחיותם. ואז משה קיבל את זה, ותוך כך הוא הבין משהו שעד אחר הוא לא הבין, ותוך העלייה הזאת נשמתו על תלמה. נשאלת השאלה, גם על זה משה יכול לענות תשובה. נכון, אני אין בידי לאחיותם, אבל את המצרי הזה שהרגתי, בידך כן לאחיותם. אז מה אכפת לך שהרגתי? אבל זה פה בדיוק העניין שדברנו עליו לפני כן, בשם הרב קוק. אתה אין בידך לאחיותו, לכן המעשה נמדד לפי ערכך. מה? לכן תחזור בתשובה. לא על הריגת המצרי אגב, על זה שהוא לא ביקש רשות. אין לי דייק של הרבה דבר. כי המצרי הוא עד היחד ניתן.
אני מראים
רבי יוחנן, איך זה לתחייה, לא? כי הוא התפלל. רבי יוחנן התפלל לתחייה. כלומר, כשאנחנו מחיים מתים, אנחנו מתפללים אל השם, שהוא יחיה את המת. אבל זה לא אתה מחיה את המת, גם אליהו הנביא. כשאליהו הנביא יחיה את המת, הוא יתפלל שהשם יחיה את המת. זה לא הוא שיחיה. לכן זה בדיוק מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה אין בידך, נמצא לעצמך לאחיותו.
זה גם לא חטא, אבל זה
פה. נכון, אבל משה לא עושה את החשבון הזה. זאת אומרת, כיוון שאין בידינו לאחיות, המעשה נמדד לפי הכרתנו. אם משה יסלק את הכרתו, את רצונו מן החטא, אז החטא כבר לא יימדד לפי ערכו, אלא לפי ערך המורה. אצל הקדוש ברוך הוא זה כבר לא חטא, כיוון שבידו לאחיותו. זה כבר לא חטא, אין עבירה כדי להם תשובה. לא, יש. מה? אבל אתה יכול לחזור בתשובה? על חטא, כזה. אין כפרה, יש עבירות שאין כפרה, אבל אין עבירה שאין עליה תשובה. טוב, אז בואו, כן.
למה? בקשר לזה, כתוב,
בינתיים שומעת את זה בקולי שחותמת בלתי, אני חילה מפני ראשונים. לא כתוב תשמעו לקולי, כתוב בקולי.
נכון.
ומשמעתמת בלתי, הרי משמעתמת בלתי זה יכול להיות גם, זה יכול להיות גם מהכוונה לברית מילה. משמעתמת בלתי, כי זה מילה.
נכון. אבל זה לא פה, זה לא ברית מילה.
איך יודעים שברית...
בגלל ההמשך.
איך זה בקולי לצאת הנברות?
בגלל ההמשך. שאחר כך הוא השמיע את קולו, והוא נתן את בריתו. גם פרשת ויתחנן, מפורש. כן? מן השמיים השמיעך את קולו ליסריך, ואחר כך כתוב, וייתן לכם את בריתו.
איפה?
מה? תלוי איפה. יש חלקים בתורה שנקראים ברית. יש כמה דברים שנקראים ברית. יש ברית פרשת כתבות, יש ברית פרשת בחוקותה, יש כמה בריתות. כל התורה כולה גם כן נקראת ברית. טוב. עכשיו אם כן, יש פה חטא מתוכנן מראש וצריך להבין למה, כן? בואו נראה לרגע בפרשת יתרו מה שנאמר כאן, כן? בפרשת יתרו פרק כ', אני יודע שכבר למדנו את זה אבל זה חשוב לחזור על הדברים. פרק כ' פסוק י"ט, ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא תעשו איתי אלוהי חסד. מכאן למדנו, כן, אומרת ההלכה, אסור לעשות כרובים מכסף. מכאן שהכרובים הם אלוהי זהב. כן? ואלוהי זהב לא תעשו לכם, כלומר לא לעשות כרובים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אפילו מזהב, אלא רק במקדש. אם כן, חלק מהתוכנית של השרת השכינה זה שיהיו במקדש אלוהי זהב, ובין האלוהי זהב האלה, מבין שני הכרובים, יישמע דבר השם. בסדר? כך שעשיית אלוהי זהב היא דבר חיובי לפי התוכנית של התורה. השאלה איך? כתוב כאן אלוהי זהב לא תעשו לכן, אבל תעשו לי. מה? כן, בדיוק. השאלה היא, זה מדעת מי, זה מדעתי ומדעתכם. עכשיו, אם תסתכלו בפרשת כי תישא, בפרק למד ג', זה הפרק למד ב', סליחה, פסוק למד א', פרק למד ב', פסוק למד א', וישוב משה אל השם ויומר, זה ויומר, נראה, אנה חטא העם הזה חטא גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. הם עשו את אלוהי זהב בלי לשאול אותך. אם נראה הדברים מפורשים בתחילת פרק למד ב', כשהעם מבקש עגל בפסוק א', וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים. ייתכן שאם העם לא היה אומר את המילה לנו הכל היה בסדר, הוא אומר קום עשה אלוהים אשר יצרך השם. אפשר לקבל ברוך הוא, איך עושים אלוהים, יהיה בסדר. אבל הם אמרו, קום עשה לנו, מדעתנו, כאן כל אחר. עכשיו, בעצם רואים שכל הסיפור הזה מתחיל מזה שמשה בושש. עכשיו, באותה שעה, הקדוש ברוך הוא כבר אמר למשה לרדת. נכון? הרי תסתכלו, קצת לפניכם, בפרק למד א' פסוק י' ח', וייתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים, וירא העם כי בושש משה. זאת אומרת, מתי התחיל העם לראות שמשה בושש לרדת מן ההר? בדיוק בשעה שמשה קיבל את הלוחות. חז"ל אומרים שבשעה שהלוחות היו עשויים שישה טפחים, שני טפחים בידי השם,
שני טפחים בידי משה, שני טפחים ריק באמצע, ובשעת המתן, בשעה ששני טפחים היו בידי השם, שני טפחים בידי משה, בדיוק אז העם אמר, קום עשה לנו אלוהים. מעניין. המהר"ל מסביר שהרגע ההוא הוא רגע השיא של ההתחברות בין הבורא לנברא, ודווקא אז החטא פורץ. כן? כלומר, בגלל שיצר הרע גדול יותר, אבל יש קצת יותר מזה. בעצם, כל זה לא היה קורה אם משה היה מקבל את הלוחות כשהוא יושב בתוך העם. כי אז מיד היו רואים משה עכשיו מקבל את הלוחות, אז הייתה להם סבלנות. אז בעצם מה קורה כאן? כל העיכוב בא בגלל שיש מרחק של כמה מאות מטרים בין משה שבראש ההר לבין העם שלמטה. ברור? זה הסיבה. כלומר, אז מה שגורם את העגל זה הירידה מהר סיני. הזמן שלוקח למשה לרדת מן ההר הוא המקור של החטא. זאת אומרת, וזה הגיוני, יש, תמיד יש בעולם העליון הדברים נעשים מיד, ועד שהם מתגשמים למטה יש פער של זמן, כי הטבע פועל בזמן, וזה מה שגורם לחטא. זה הקרע בין המוחלט לבין הזמני. תמיד, בעולם העליון דברים לא לוקחים זמן. משה נמצא בהר, מקבל. אבל עד שמשה מקבל ועד שמשה מביא, יש זמן. בגלל הכבידות של הטבע. אותן שעות הם הזמן המכריח את החטא. כי אז האדם מרגיש שכבר הגיע הזמן שהלוחות יינתנו והם לא ניתנו. אז הוא כופר. מה?
אם אין שם
מושגים של זמן, נכון?
אז
אתה מושא שישב שם, אתה יודע כאילו הוא קיבל, אני צריך לרדת, נכון? אבל זה דיוק העניין, תמיד המשבר בא כשדבר היה צריך להגיע ולא הגיע. הדבר הזה קרה בשנת תברש בירושלים. סיפרתי לכם, מה בשיעור הזה? תברש, שנת 1840. כתוב בזוהר שבשנת תברש יבוא המשיח. נו, מה אני זוכר? משיח לא הגיע בתברש. מה? כן, מוחמד עלי קבע, בקיצור, מי שרואה, בעצם הזוהר לא אומר שהמשיח יבוא בתברש. הוא אומר שאחל משנת תברש זה יתחיל. כן? תהליך גדול של שיבת ציון. באמת זה נכון. משנת כל התור, כן, בתברש, שכל התור נשמע בארצנו, כלומר משנת תברש ואילך, אנחנו באמת רואים את הציונות, הייתה עלייה. כלומר, בקיצור, גאולת ישראל, ב-150 שנה האחרונות, מי שרואה במבט לאחור, רואה שבאמת, זה התקופה שהזוהר דיבר עליה. אבל, באותו זמן בירושלים, אנשים נכנסו ללחץ. 3 שנים לפני שנת תברש, עלתה קבוצה גדולה של תלמידי הגאון מבילנה לארץ, כי הם אמרו, הגאולה עוד מעט באה, אוטוטו. פתחו שם בית מדרש, נקרא מדרש אליהו, לכבודו של הגאון מווילנה, בבית כנסת החורבה, עשו חנוכת הבית בה' באייר, כי הם ידעו, כי רבם אמר להם, שבה' באייר זה יום מסוגל לגאולה, עשו שם החגיגה עצומה, וציפו בכליות עיניים למשיח שיבוא. ממש אנשים היו עצבנים, כן? עצבני גאולה כאלה היכונו לפריסת השטיח, לכבוד המשיח יבוא. בקיצור, הדבר הזה עד כדי כך מלבל את האנשים, שהיה רב אחד בירושלים, שכדי להרגיע את הרוחות, בבית הכנסת שלו פתח את ארון הקודש, ונשבע בפני ספר תורה שבשנת תברש לא יבוא המשיח. אולי בגלל זה עוד לא. אבל, בקיצור, קרה מה שקרה, בשנת תברש עברה, משיח לא הגיע, 2 מתלמידי הגרא התנצפו. בעקבות הדבר הזה התנצפו. עכשיו מישהו כתב אז בעיתון שהדבר הזה היה צפוי מראש. אומר כתוב, וירא העם כי בושש משה, אומרים חז"ל, בא שעה שישית, בא שש, ומשה לא בא. אז עשו את העגל. אז בשנת 600 תברש, משה לא בא, משיח לא בא, ולכן עבדו עבודה זרה. אבל באמת,
באותה שעה בשנת תברש החל התהליך, רק מי שנמצא חי בירושלים באותו זמן לא יכול לראות שהתהליך החל, צריך את המרחק ההיסטורי כדי לראות. גם אנחנו רואים עכשיו, אנחנו קוראים בתורה שמשה באותה שעה מקבל את הלוחות ובדרך לרדת למטה, אבל מי שלמטה לא רואה שמשה עכשיו מתכונן לרדת. כלומר, פה יש לכם אף טיפוס של חטא של המתנה לתהליך שצריך להופיע ולא מופיע. זה המשבר, כן, הזה צפי, וזה קורה דווקא כשמתחיל הדבר להתגשם. יש פסוק כזה, הושיע כי באו בנים עד משבר, כוח עין ללידה. קיצור, אתם רואים פה שזה מתוכנן מראש. עכשיו, מדוע דווקא חטא העגל? התחלנו קצת להבין, הם רצו אלוהי זהב. מה הם רצו בדיוק מאלוהי זהב? זה אנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה.